יש בירושלים, עדי לרנר, שלום לך. בכלל, לא
שלום
אמרתי,
גידי
גור. שלום, וצהריים טובים.
בסדר.
מה שלומך?
יהיה בסדר.
יהיה בסדר.
או שלא.
גם יכול להיות.
נכון? זה גם אופציה, הכל על השולחן.
במדינת ישראל וגם באישי. לא,
נראה לי שגם
לא.
בעולם כבר, אתה יודע.
אבל רציתי לומר לך משהו.
כן.
בהיותי, זאת אומרת, בירושלים יש כיכר שנקראת כיכר הדוידקה. מה היא דוידקה?
מה היא דוידקה?
היא מין מרגמה כזאת שמונחת על הרצפה, ושמים בה איזה פגז, ומעיפים אותו לגובה, מקווים שהוא יפגע איפשהו.
נכון.
אנחנו המצאנו את זה, נראה לי, וכרגע כל החמאס, בזמנו לפחות, היו מעיפים...
מתוך הדוידקות?
מתוך הדוידקות שלהם זה, אבל...
זאת אומרת, אנחנו ממציאים והם משתמשים.
בקיצור, אנחנו מדינת נשק, והמצאנו נשק, וגדלתי על הספיטפייר של אזור ויצמן, על המיראז'ים הצרפתיים, על השרמנים שהיו פה.
ועדיין אנחנו לא יכולים לבד.
אנחנו סיכמנו הבוקר, אנחנו, מי שלא ממש תושב כדור הארץ ומתעניין, אנחנו לא, אי אפשר למצוא אותנו
על הגלובוס. כן.
אי אפשר, זה כל כך קטן.
ממש.
ולמרות זאת, הוא נוהם בקונגרס, והוא נוהם זה,
שהוא יציל את כולם.
והוא אמר להם, אנחנו נגן עליכם. הבסיס של ישראל מגינה על ארצות הברית, שאני הייתי שם, זה פעמיים, נסעתי אפילו, ינקית.
פרופסור מוטי גולן, החוג להיסטוריה אוניברסיטת תל אביב, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
ובכן, פרופסור גולן, מה מצבנו הנשקי מאז קיומנו? הרי היו איתנו גם צרפתים, נדמה לי גם הרוסים, בסוף בחרנו באמריקאים, או מה?
זה הרבה יותר עמוק מזה.
לך על זה.
לשמוע את ראש הממשלה הנוכחי אומר, אנחנו נגן עליכם. אני לא יודע אם הרצל, ז'בוטינסקי, ויצמן מתהפכים בקבריהם.
אני חושב.
כן, כן, כן. הם הנחילו את זה לראשי הממשלה אחר כך, מבן גוריון ועלה, אולי זולת הנוכחי. המנטרה הבסיסית הייתה של הציונות של ישראל, אנחנו לא יכולים לבד. וזה בעצם סוד הכוח, וזה הוטבע גם במגילת העצמאות, כן, לא מכל העמים, אלא ככל העמים, וגם זה במקרה אופטימי. כלומר, אנחנו מדינה קטנה שלא יכולה לבד, עם כל הכבוד לנו, ויש כבוד, ולכושר ההמצאה, ויכולת האלתור, אני לא אומר את זה בציניות, אין לזלזל בהם, אבל היכולת שלנו להפוך את ה... תסלחו לי על הביטוי, את הדפקט לאפקט, כלומר,
יפה.
את החולשה שלנו לכוח, זה הסוד בעצם. כלומר, אז... אנחנו ממציאים, אנחנו יודעים, כל זה לא היה קורה בלי מעצמה, זה התחיל. כן, התחיל עם ההישענות על הבריטים, בלי בריטניה לא הייתה קמה מדינת ישראל, זה עבר לצרפתים, איפשהו בסוף שנות ה-50, תחילת ה-60, מתחיל האומן האמריקאי, שאם הוא יימשך וזה תלוי בנו, נוכל להתקיים.
עכשיו, מי פנה למי? זאת אומרת, גם היה בזה... כלומר, השילומים מגרמניה הלכו לאלה שראויים לקבל את זה. זה לא היה למדינה.
זה היה גם למדינה, זה חיזק מאוד את המדינה, אבל צריך לומר שאם ב-1951 ישראל הכריזה שהיא לא ניטרלית, נדרך כן, קשה לומר שפרצו הפגנות שמחה בוושינגטון.
למה הצהרנו את זה?
כי הייתה לי יומרה ב-1948 כשקמה מדינת ישראל שהיא יכולה להיות מדינה ניטרלית. במלחמת קוריאה ב-1950 ישראל עוד ניסתה, קשה להאמין, לתווך בין המעצמות הגדולות. הסתבר שאנחנו לא במשחק הזה. וישראל באופן טבעי, וזה היה ברור, אמרה פנינו מערבה, אבל זה לא היה פשוט. המערב לא מיד נענה לחיזוריה של מדינת ישראל. הרומן עם הבריטים נחלש, עם הצרפתים הוא לא התחיל, וישראל הייתה מעין מדינה נטושה עד ראשית הרומן עם צרפת ב-1955-56, על רקע מלחמת אלג'יריה דאז. שם היו לשתי המדינות אינטרסים משותפים. רק כאשר הסתבר אחרי מלחמת סיני ב-1956 שישראל מסוגלת לא רק לצאת למלחמה, היא מסוגלת גם לסגת ממה שהיא כבשה, זה הרשים מאוד את האמריקאים, שנענו אחרי הפצרות של עשור ביותר לתחינות של ישראל, והקימו איתנו קשרים שהם יותר מאשר...
אז אנחנו התחננו, אתה אומר.
כן, אנחנו ביקשנו, אנחנו רצינו.
ברור.
וחיזרנו.
זה קודם כל אינטרס ישראלי.
מה אמרנו להם? מה, סליחה על הפשטות הזאת.
מה, איך שכנענו אותם, אתה רוצה לדעת?
מי היה הנשיא אז?
הנשיא היה אייזנהאואר.
אייזנהאואר?
כן, ובסוף שנות ה-50, ובעקבותיו קנדי שהיה חשדן כלפי ישראל, והעסק קיבל תנופה גדולה ועבר להיות גלוי מאוד עם נשיאותו של לינדון ג'ונסון מאז רצח קנדי ועד 1968.
אז אנחנו בעצם, מה מכרנו להם? הרי מה אמרנו? תנו לנו מיליארדים ונשק ואנחנו בתמורה נהיה נקודה אמריקאית בתוך כל המזרח התיכון?
אנחנו מכרנו להם את התובנה שיותר מאשר מדובר באינטרסים משותפים, למרות שיש גם כאלה, מדובר באינטרסים נפגשים. כלומר, במדינה שערכיה הם ערכים דמוקרטיים, שהשיתוף הפעולה שלה עם המערב הוא עמוק, הוא לא רק פרי אינטרס חולף, ושנכון לשים את יהבם של האמריקאים עלינו. צריך לזכור שמדובר על ימים של מלחמה קרה, על תחרות שהיא על כל המגרש העולמי בין המעצמות העולמיות.
אבל בכל זאת אנחנו כל כך ג'וק על הגלובוס.
כן, חיים ויצמן, אבא מייסד של מדינת ישראל, אמר לבריטים, וזה נכון גם לגבי האמריקאים, תראו, יש לנו איכויות שאי אפשר לזלזל בהן. ישראל יכולה להיות מעצמה של ידע, של המצאה. כן, הדברים שמוכרים לנו היום, כן, סטארט-אפ ניישן. חיים ויצמן דיבר על זה כבר במלחמת העולם השנייה. והאמריקאים הקשיבו לעניין הזה כמו הבריטים לפניהם. ישראל התבקשה בשנות ה-50 לתת בתחומה גיאוגרפי הצר מקום לנאטו במקרה של מלחמת עולם שלישית. כי המיקום שלנו, המיקום האסטרטגי, גיאוגרפי של ישראל, הוא
okay,
בהחלט
okay.
מקום חשוב. זה...
לא, זה מעניין זה... וזה חשוב, ואנחנו בנאטו ובארצות הברית, ובאמת, כנראה שיש איזה משהו שאני מחמיץ בעם הזה.
מה, באיזה? שלנו?
כן.
מה, במה שאנחנו יכולים לתת?
מה שאנחנו יכולים לתת, את הדיסקונקי, כל מיני כאלה.
השרי.
עגבניות. עגבניות, השרי דרך אגב זה אמריקאים.
אבל כבר אמרנו שזה אותו דבר, אנחנו בקו ישר. אבל
פרופסור גולן, בהקשר לנשק בכל זאת, מי תמך בנו נשקית מאז ועד היום? ואיזה בערך?
אני חושב שאם, בוא נאמר, אם התמיכה האמריקנית בנשק מתחילה יחסית מאוחר, אזי מאז הקמת המדינה אנחנו במידה רבה סמוכים על שולחנם של האמריקאים, גם של יהדות ארצות הברית, אבל יותר מדי של האמריקאים.
לא, אני מדבר על הפריטים עצמם. הרי אנחנו הצלחנו עם האוזי, נכון? זה פרויקט ישראלי.
נכון, אבל עם כל הכבוד, אין דבר כזה באמת ייצור עצמי. השדה הייצור הוא שדה שאין בו בלעדיות. הוא מדובר על העברת ידע ממקום למקום. ב-48, כאשר האמריקאים הקילו אמברגו על הנשק למזרח התיכון, סבלו בזה בעיקר הערבים, כי כל הנשק שלהם היה מערבי, ישראל קיבלה מברית המועצות. לאט לאט הלך הדבר והשתנה, וצריך לזכור שיכולת הייצור וההמצאה של מדינת ישראל בתחום הנשק נשענת לא מעט על ידע שמגיע מחוץ לגבולות ישראל, בעיקר מהמערב. זה גם הכוח של האמריקאים על ההמצאות הישראליות, היינו שהם היו מסוגלים לאסור על ישראל הפצה של נשק, במידה והיה לה כזה, שהומצא בארץ, כיוון שחלק מהרכיבים הם פרי המצאות אחרות, בעיקר במערב, בעיקר בארצות הברית. כלומר, לדבר על עצמאות ישראלית בנושא נשק, זה כמובן פיקציה. זה לא קיים.
זאת הסיבה שאנחנו לא יכולים לבד.
לא, ולא כדאי.
וגם לא כדאי. בעיקר אנחנו לא יכולים, ועוד יותר מזה, לא כדאי. ולעמוד בקונגרס האמריקאי, תשלחו לי, ונגיד, אנחנו נגן עליכם, זה נע בין חוצפה, יהירות, ובעיקר לא מועיל.
פרופסור מוטי גולן, חוג להיסטוריה אוניברסיטת תל אביב. נכון, הם מוחאים כפיים לכל דבר, כל משפט שם הם מוחאים כפיים. תודה רבה, פרופסור גולן.
תודה רבה לך.
תודה, כל טוב.